사다.
한도 사다고
그런 거
아니야?
טוב, השקעה באופציית ההמרה. בחברה א', אופציית ההמרה היא מגזר, השקעה במגזר, והיא בקבוצה הראשונה, שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. תלכו בבקשה למודפס, ותראו בכמה היא קנתה את זה, כמה שהערכנו בסוף שנה, וכמה הכנסות מימון היא רשמה. אתם הולכים לחברה א', לפתרון המודפס. כמה התחיל, כמה נגמר, כמה שירו. זה חשוב לראות את התנועה כדי שנדע מה אנחנו צריכים לבטל. לא, מה פתאום? השקעה באופציית המרה היה 6,000 כבר? בחברה א', א', לא ב', את מסתכלת בב'. 1,200, טוב מאוד. וכמה נגמר השנה? 1,800. כמה היא רשמה הכנסות מימון? 6. זה חברה א'. מבחינת חברה ב', אופציית ההמרה, כמה היה בהתחלה? חברה ב', כמה אופציית ההמרה הייתה בהתחלה? 6889. ובסוף השנה זה השתנה משהו? לא, למה? רכיב עוני, רכיב עוני לא נוגעים. כלומר, בניגוד לאגף שהיה לנו גם חברה ב' תנועה וגם חברה א' תנועה, פה בחברה א' יש תנועה, שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, מ-1,200 ל-1,800 הכנסות מימון 600. בחברה ב' אין תנועה. אין תנועה כי לא יכולה להיות תנועה. ברכיב עוני אין תנועה, לא משהו הרכיב. אתם איתי? כלומר, פה יש מפגש בין שתי שיטות אחרות לגמרי. אחד משערי חושב לי הכנסות מימון, השני שם לי בעון העצמי, לא נוגע. כן? זה אני רוצה לכתוב קודם כל. אחר כך מה אנחנו נבוא ונגיד? 20% מהאופציות של חברה ב' מוחזקות בידי א', מה צריך לעשות? לבטל. נבטל לא' את ההכנסות מימון ואת ה-1,800 שאמרתם. נבטל לב' 6889 כפול 20%, ואז נראה מה יקרה. אבל העיקר זה שקודם כל ראיתם שבב' זה לא זז, כי זה מכשיר עוני כמו שהוא אמר, ובא' זה כן זז, כי זה שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. יהיה פה הפרש, נסביר אותו, ננסה להסביר אותו. קודם כל, החזקה רביעית של אופציית המרה, הטיפול בספרי א', רכישה בראשון הרביעי, הכנסות מימון 600, יתרת סגירה 1,800. הטיפול בספרי ב',
אני חושבת שזה מגיע שהוא יודע.
עכשיו המפגש ביניהם אומר לבטל 20% מזה כנגד כל ה-1800 20% מ-6889 כמו שביטלתם 20% מהאגח, אין הבדל לבטל את כל ה-1800 עכשיו, אגח ביטלנו הכנסות מימון בחברה אחת, הוצאות מימון בחברה השנייה פה אין הוצאות מימון יש רק הכנסות מימון נבטל את כל ההכנסות מימון כי אתה לא יכול לשאום הכנסות מימון על עצמך ושל חברת הבא כן, אז נבטל גם את ההכנסות מימון וזה לא יתאזן לא יתאזן, תכף נראה למה, מה עושים עם זה בכל מקרה אני מתחיל לבטל חובה תקבולים על חשבון אופציות המרה 1378 20% מ-6889 מנגד זכות השקעה ואופציות המרה 1800 חובה הכנסות מימון בחברה א' 600 ביטלנו את כל מה שא' רשמה ו-20% מב' זה לא מתאזן עכשיו, זה היה צריך להתאזן הרי אם א' הולכת וקונה את אופציות ההמרה מב' זה היה אמור להיות אותו סכום לא היה צריך לצאת רווח או הפסד ביום הראשון כי סך הכל 1800 פחות 600 אנחנו מגיעים ליום הראשון זה 1200 זה כבר ביום הראשון אני רואה לא מתאים זה לא שבגלל ה-600 זה לא מתאים זה כבר ביום הראשון 1200 מול 1389 לא מתאים למה לא מתאים? פה אי אפשר להגיד רק הוצאות הנפקה גם הוצאות הנפקה וגם שיטת פיצול אחרת חברה א' את ההשקעה באופציות המרה היא הורידה בקבוצה הראשונה כי זה השקעה בנגזר קבוצה ב', סליחה, חברה ב' הורידה את זה בקבוצה האחרונה למה? זה מכשיר עוני קודם היה את האופציות אחר כך היה את האגח ואחר כך מניות ואופציות המרה ולכן זה, אי אפשר להגיד שזה רק הוצאות הנפקה זה גם הוצאות הנפקה, אני לא אומר שלא, וגם דרך פיצול אחרת, זה לעולם לא יתאים. גם אם אין הוצאות הנפקה, זה לא יתאים. בגלל שכל אחד מפצל את זה אחרת, זה לא יכול להתאים. ולכן, יש הבדל, השאלה מה עושים איתו. באגח, שמנו רווח מפדיון מוקדם, אם אתם זוכרים, 115. באופציית המרה, אני לא יכול לשים בדוח רווח והפסד, כי אין כזה דבר רווח או הפסד מפדיון מוקדם של מכשיר עוני. מכשיר עוני לא עושים לו פדיון מוקדם. אם אתם זוכרים, גם שקניתי מניות של עצמי, לא הלכתי לדוח רווח והפסד, לרשום רווח או הפסד. מה רשמתי? מניות באוצר. לא, מניות באוצר רשמתי. ולכן הפתרון הוא, יש פה הפרש, הוא נובע משיטת פיצול אחרת ומהוצאות הנפקה, ומדובר במכשיר עוני. לאן הגיוני להכניס את זה? קרן הון, פרמיה קרן הון. קרן הון יותר הגיוני. זה לא מניות, זה קרן הון. זה למעשה, אני מיד אכתיב את זה, זה הסיפור, אין לאן לשים את זה. למה? לדוח רווח והפסד קודם כל אין בדוח רווח והפסד כלום היה הכנסות מימון, ביטלתי אותם להגיד שזה רווח מפדיון מוקדם של אופציית המרה אין דבר כזה, אין רווח הפסד מפדיון מוקדם של מכשיר עוני ולכן בניגוד לאגח שה-115 הלך לדוח רווח והפסד כי זה אגח, ואגח הולך לדוח רווח והפסד, מה לעשות? אופציית המרה שהיא מכשיר עוני לא יכולה ללכת לדוח רווח והפסד ולכן אנחנו נשים את זה בקרן עונה יש פה שני דברים, קודם כל למה נוצר הפרש? כי זה שיטת פיצול אחרת והוצאות הנפקה. איפה לשים את ההפרש? רכיב עוני, קרן עוד. ומיסים נדחים על ה-600 כמובן, אנחנו נפתח, אבל זה...
יאיר, אתה יכול
לעזור שוב,
למה פה
נניח
אני לא יכול להכניס את זה? אני לא יודעת למה פה אני אכניס את ההפרש לקרן עוד, ושיש לי פה בעצם הכנסות מימון.
ביטלתי את הכנסות מימון.
לא, כן, בסדר, נניח, שעשינו בעד...
עזוב, עזוב, דקה, אני רוצה לשאול שאלה אחרת. בראשון לרביעי יש מאזן מאוחד, נגיד שהיה בראשון לרביעי. בוא נשווה, עזוב את ה-600, הוא מבלבל אותך, בראשון הרביעי, כמה היה באלף, כמה בבית? כן, 1200 מול, כן? 389. אין הכנסות מימון בראשון לרביעי, נכון? יש הפרש, נכון? הוא נוצר בגלל שהם לא מפצלים אותו דבר והוצאות הנפקה. איפה לדעתך כדאי לשים את ההפרש הזה? בדוח רווח והפסד? או לבוא ולהגיד, זה לא צריך להיות בדוח רווח והפסד, כי זה מכשיר עוני, שים בקרן עוני. אתה מבין?
ביום הראשון.
ביום הראשון, אני מדבר על יום הראשון.
ביום הראשון אני אגיד לך באמת, אתה צודק, שים את זה בקרן.
יופי, עכשיו שמנו בקרן עוני ביום הראשון.
כן.
לאחר מכן, מי ראשון לרביעי עד סוף השנה, אחת רשמה 600 הכנסות, השנייה לא רשמה, נכון? צריך לבטל לדוח רווח והפסד, נכון? ביטלתי לדוח רווח והפסד. אתה מבין? כאילו בראשון לרביעי ההפרש נוצר, אחר כך אין איתו בעיה, ברור שזה דוח רווח והפסד אחר כך. אבל ביום הראשון, מה נעשה ביום הראשון כבר נוצר הפרש? זה לא הפרש שנוצר אחר כך. כי אחר כך אתה צודק, דוח רווח והפסד.
עכשיו בוא נחזור לאגף, באגף מה אני אומר, באגף שעשינו?
באגף אני אומר שזה הוצאות הנפקה של האגף שביום הראשון היו 115. הם ילכו לדוח רווח והפסד בכל מקרה, כי חברה ב' מה עושה להוצאות הנפקה באגף? מפחיתה אותם לפי שיטה. אז אם אני יודע שזה יגיע לדוח רווח והפסד, הגיוני לשים את זה בדוח רווח והפסד. פה הקרן הון זה הוצאות הנפקה של מכשיר עוני, זה לא יגיע לדוח רווח והפסד.
יש התנגשות בין שתי, מה קובע בעצם? יש לך גם את זה וגם את זה, אז אני אגיד שזה ילך ל...
אתה צריך להגיד לי מה המכשיר ואני אגיד לך מה תעשה. אם זה אגף, דוח רווח והפסד. אם זה אופציית המרה, קרן הון. למה? כי אגף הולך לדוח רווח והפסד ומכשיר עוני לא הולך לדוח רווח והפסד. אתה תגיד לי איזה מכשיר, אני אגיד לך מה לעשות. בסדר? מה עושים איתה? מה שעשינו עם קרן הון משערוך רכוש קבוע ועם קרן הון מנכסים לא מוחשיים ששערכנו, מה עושים הקרנות? וקרן הון מהפרשי תרגום וקרן הון מעסקה בין בעלי מניות וכדומה. מה עושים הקרנות הון? כלום, אף אחד לא יודע מה עושים איתם קרן הון. האם לחלק מהם דיבידנד מותר? יש כאלה שאומרים מותר, יש כאלה שאומרים אסור. לפי חוק החברות בטוח שאסור, כי חוק החברות אומר לחלק דיבידנד רק מרווחים. קרן הון, זה קרן הון הראשונה שאתם נפגשים איתה, מה עושים? מתרסמים אותה בהון העצמי. IFRS 2, אופציות לעובדים, כמה קרנות הון היה שם? נו, ומה עושים איתה? אפשר לעשות פעם בשנה, כינוס של כל הקרנות הון, יגידו שלום, מה שלומך, איך הקרנות? זה אין מה לעשות איתה, זה בתוך ההון העצמי. פעם היו שמים בפרמיה, שעברנו ל-IFRS, אומרים פרמיה זה על מניות, קרן הון זה היתר. זה לא קרן הון ראשונה שאנחנו שואלים מה עושים איתה, מה עושים? יושבת בהון העצמי, מה עושים קרן הון עסקה בין בעלי מניות? פעם ביום, אוכל, טיול. אין לי מה לעסוק איתה. ה-IFRS הרי לא אמר בתקנים מה עושים עם הקרן הון. הוא לא אמר באף תקן מה עושים עם הקרן הון. ברכוש קבוע הוא אמר שאם אני מוכר את הרכוש הקבוע אני יכול להעביר את הקרן הון לעודפים. זה הוא כן אמר. בעסקה בין בעלי מניות אף אחד לא אמר דבר כזה. במכשיר עוני פה, מה שאנחנו נתקלים, מי אמר לנו מה לעשות עם הקרן הון? קרן הון. באופציות לעובדים, מה עושים עם הקרן הון? מישהו אמר לנו מה עושים עם הקרן הון? טוב, אני רושם את זה ומכתיב. אני עוד פעם מסביר, ההפרש לא ביום האחרון, אל תסתכלו על היום האחרון, כבר ביום הראשון יש לכם הפרש. ההפרש לא השתנה, הוא נשאר אותו דבר, ההפרש לא השתנה, ביום הראשון ההפרש הוא כמו ביום האחרון. מי אמר שהוא השתנה? שאני אדע למי לענות. למה הוא השתנה? כי אם בראשון הרביעי ההפרש נשאר אותו דבר. 1200 מול 20% מ-6889, זה ההפרש, הוא היה ביום הראשון, כן? והוא יהיה גם ביום האחרון. ההפרש לא השתנה, הוא לא יכול להשתנות. כי חברה ב' לא המשיכה לשערף, הוא לא יכול להשתנות. זה קבוע אצל חברה ב', זה הפרש קבוע. כן? כל שנה שאתה תבוא ותעשה את הפעולה הזאת, תהיה אותו הפרש, ואותה קרן. למה שנה הבאה זה ישתנה? לא. ועוד 20 שנה זה ישתנה? לא. כי זה רכיב עוני בחברה למטה. היום שנה אתה 6889. תמיד יהיה הפרש בין זה לבין 20% מזה. עוד 10 שנים תבוא, לא עכשיו תראו, אני מיד אכתיב, אבל לא דבר קטן אחד, ואז אני אכתיב. אנשים אומרים, חסרה לך עוד פקודה, מה עם המיעוט? אין פה מיעוט. אני אסביר גם למה. של מי ההכנסות מימון? של א', מה אתה רוצה מהמיעוט? זה לא הכנסות מימון של ב', בב' היה הכנסות מימון? בב' זה קבוע. אז למה באג"ח כן? כי באג"ח היה גם בא' וגם בב'. בסדר? אני לא רוצה את המרה, בב' אין כלום, מה אתה רוצה מהמיעוט? גם אם תבוא למיעוט ותגיד לו תשתתף ויגיד לך במה, במשהו שאני בכלל לא עשיתי. אין פה עניין עם המיעוט בכלל, זה הכנסות מימון של חברה א', ולכן אני לא, זה של הבעלים, אני מבטל להם את ההכנסות, זה לא קשור למיעוט. עכשיו אני עוד פעם, מה אני הולך להכתיב? שביום הראשון נוצר הפרש שהוא בגלל שיש הוצאות הנפקה ושיטת הקצאה אחרת, ההפרש הזה, בגלל שזה מכשיר עוני, הולך לקרן עוד. ובלי קשר, יש פה הכנסות מימון הם של א', המיעוט בכלל זה לא קשור אליו, בכלל. זה לא אגב, זה לא זה של א'. מה?
על ההפרש בין 1200 ל-20% ב-6889.
בדיוק. זה ההפרש.
למה את זה אתה לא משתף במיעוט? לא על ה-600, 600 הבנתי לא משתף.
אוקיי. מה ההפרש? מה? למה אני לא משתף? זה של הבעלים. זה לא של ה... זה הבעלים קנו ב-1200 והם רואים שאצל הבת זה 1389, אין מה לשתף, זה קרן הון, בקרן הון לא משתפים מיעוט. מתי שיתפנו במיעוט בקרן הון? תראה לי קרן הון אחד שבאנו, אמרנו מגיע למיעוט. זה של הבעלים, כי הם קנו במחיר יותר נמוך. כי להם לא היה הוצאות הנפקה, ולבת כן היה. בסדר? ולכן זה כמו רווח מפדיון מוקדם, כי קניתי בפחות, אבל זה לא הולך לדוח רווח והפסד, כי זה מכשיר. זה לא קשור למיעוט, מה פתאום? כן. רק את ה-600. קרן הון זה הלך לדוח רווח והפסד? אז מה אתה רוצה, הוצאות מס לבטל משהו שלא הלך לדוח רווח והפסד? קרן הון הזאת לא תעלה לשום מקום, היא תישאר כל השנים אותו דבר. ההפרש בין 1200 ל-1389 יהיה גם בעוד 600 שנה.
אז למה
עשינו ל-600? כי ביטלת בדוח רווח והפסד הכנסה, הקטנת את הרווח החשבונאי, תקטין את הוצאות המס. כן. לא, לא יצא. לא, כי זה הוצאות הנפקה, ההפרש הוא לא רק בגלל הוצאות הנפקה, בגלל שיטת ביצול אחרת. אבל זה לא מפריע לה, זה לא יצא אותו דבר. נו, מאיך תדעי כמה שינוי שיטה על זה? נו, ואין עוד, אתה יודעת מה, נגיד שפיצלתי, ושניהם הולכים לקרן, כי זה מכשיר עוני, מה עזור לך פיצול? זה לא משנה, מה צריך את הפיצול, אבל גם את לא יכולה לפצל. את השני החיצי כפלאג נאמר, נכון? אז מה זה? כאילו, מה זה עוד? אתה הולך לקרן עוד בכל מבנה, מה זה שם? חוץ מזה, זה גם לא מדויק. כי השיטת פיצול השונה גם משפיעה על הוצאות ההנפקה. ולא צריך את זה, מה? זה מספר שהוא נוצר ביום הראשון, בגלל שתי סיבות, ומה אכפת לי כמה זה מהסיבה הראשונה וכמה זה מהסיבה השנייה? מה אתה משנה? כן.
יכול להסביר את
בטח, היגיון. אין פדיון מוקדם בחשבונאות של רכיב עוני. נו, יש לי שאלה אליי. הנפקתי מניה אחת, קיבלתי 5 שקלים. חובה מזומן 5, זכות עול מניות שקל, זכות פרמיה 4. נכון? למה פרמיה? בוא נחשב רווח. הנפקת מניה אחת, קיבלת 5 שקלים. רגע, רגע, דקה, עוד לא גמרתי איתך. למחרת מכרתי את המניה ב7 שקלים. אז הנפקתי ב5, מכרתי ב7, הרווחתי 2. תני לי לרשום בדוח רווח והפסד. מותר? מה אכפת לך? הנפקתי ב5, מכרתי ב7, יום לאחר מכן. נו, מה את אומרת?
זה
מניות שלי? מניות שלך, כן, מה יש? הרווחתי. מה את אומרת? מותר? אז מה רושמים? מניות
בהוצאה.
מניות בהוצאה. למה? כי זה מרכיב עוני. מרכיב עוני אי אפשר להרוויח על ההון העצמי שלך, אסור להרוויח על המניות שלך. עכשיו את מסכימה איתי שזה מרכיב עוני?
חלק של
ב'. חלק של ב', זה חלק של ב'.
אתה מתייחס לחלק של א'?
החלק של א', מסביר אותו דקה, הנה אנחנו עכשיו, עזבי את זה דקה. אני מסביר לך ללוח את מה שהסברתי לו, והוא אמר שהוא הבין, אני מקווה שהוא לא שיקר אותי, משה. בואי נאחד לראשון לרביעי. עזבי אותי מסוף השנה, ראשון לרביעי. מה את אומרת בראשון לרביעי היה באלף? מה את אומרת שהיה בבית? הנה אלף, הנה בית. אני טוען שבאלף היה 1200, ובבית היה 1378. זה היה בעון, וזה היה נכס. צריך לבטל? יצא 178 הפרש, למה? כי חברה א' קנתה את זה רק ב-1200, אלה הוצאות הנפקה, וחברה ב' קיבלה את זה ב-1378. יש פה מעין רווח, סוג של רווח של 178, נכון? אז אני חוזר איתך לדוגמה שנתתי לך. מחר, הנפקתי 105 שקלים, מכרתי אותה ב-7. תני לי לרשום רווח. אם תגידי לי כן, גם פה אני רשום
רווח. אם זה היה
1100... לא דבר, קרן הון בחובה. ואם את כל מנפיקה מאות ב-5 ומוכרת אותם ב-4, את רושמת הפסד? על המניות שלך. מה את אומרת?
אתה אומר שבגלל
שאת מה שאת אומרת,
זה שאני כאילו מממשת רכיב
עוני. נכון, בדיוק. החשבונאות לא נותנת לרשום על רכיב עוני רווח. לא על מניות שלך, ולא על אופציות שלך, ולא על אופציית המרה שלך.
אין לי צד של מס,
בקרן עוני,
בגלל שאני לא
אממש
אותך.
נכון. אין, זה רווח שהוא כמו רווח שמאובן, לא, הוא לא תיאורטי. הוא רווח שמאובן לעון העצמי. כי כאילו את אימפקט אופציות, ובמקום לקנות אותם כמו כולם ב-1378, קנית אותם רק ב-1200. ולכן ה-178 זה מעין רווח שמאובן לקרן הון. למה? כי המניות שלך את לא יכולה לרשום רווח, ועל אופציות שלך את גם לא יכולה לרשום רווח. מרכיב עוני אין רווח. זה מה שהסברתי לו לפני כמה דקות, כי מה הפריע לו? הפריע לו ה-600. אז הנה ה-600, בודדתי לך את ה-600, שלא יפריע לך. ביום הראשון ההפרש הזה נוצר כבר. כן. יהיה יציאה מייחוד. לא, קרן הון הזאת תישאר לעד. כמו קרן הון בעסקה בין בעלי מניות, למה שהיא תבטל? כן, יש עוד שאלות? תסתכלו פה, ההפרש הוא כבר ביום הראשון, זה לא הפרש שקשור לסוף שנה. בגלל שזה מכשיר עוני, זה קרן עון. כי החשבונאות לא מאפשרת לרשום רווח על מכשיר עוני. ולכן לא רשמתי פה רווח, רשמתי קרן עון. זה הפתרון היחיד שאפשר לעשות. וזה ההפרש שנוצר בגלל הוצאות הנפקה ושיטת פיצול אחרת. בסדר? זהו, כי מי שילך לחשב לי הוצאות הנפקה כפול 20%, כמו שעשיתי באג"ח, לא יצא לו. זה לא אותו דבר. לא אותו סדר. ולכן יוצא הפרש שאני שם אותו בקרן. עכשיו אני מכתיב את זה. חברה א' רכשה 20% מאופציות ההמרה של חברה ב' כבר בתאריך ההנפקה ולכן לא היה אמור להיווצר הפרש בין ההשקעה בחברה א' לבין 20% מהתקבולים על חשבון אופציית המרה בחברה ב. יחד עם זאת אנו רואים שבכל זאת נוצר הפרש של 178 בסוגריים 1378 פחות 1200 והוא נובע משתי סיבות מקף הוצאות ההנפקה של חברה ב' וסדר אחר. וסדר אחר. בפירוק החבילה בין חברה א' לחברה ב'. לפיכך עולה השאלה, כיצד יש לטפל בהפרש הנ"ל? על פי כללי החשבונאות, חברה לא יכולה לרשום רווח או הפסד הון על מרכיבים הוניים ולדוגמה כאשר חברה רוכשת את מניותיה בחזרה היא רושמת מניות באוצר ולא מחשבת רווח או הפסד הון. לכן, בשל העובדה שמדובר בהחזקה הדדית של אופציית המרה המהווה רכיב הוני, ההפרש בסך של 178 לא יירשם בדוח רווח והפסד אלא יהוון לקרן הון. שורה חדשה, החל מתאריך ההנפקה נוצר הפרש נוסף כתוצאה מהשערוך של ההשקעה בחברה א'. ההפרש הנ"ל יבוטל כנגד דוח רווח והפסד מאחר והקבוצה לא יכולה לרשום הכנסות מימון על מכשירים הוניים שהיא הנפיקה. יש לציין שאין לשתף את המיעוט בביטול של הכנסות המימון מאחר ומדובר בהכנסות מימון של חברת האם בלבד. זה ההסבר, מה קרה ביום הראשון והפתרון, ומה קורה אחר כך, אחר כך רק צד אחד משחק, רק א' משחקת, משערכת. אז הביטול של השירוך הולך לדוח רווח והפסד. ביום הראשון זה מכשיר עוני, מכשיר עוני לא ייתנו לכם לרשום רווח הון, אסור. אתה לא יכול להנפיק מכשיר עוני ולרשום רווח הון. ולכן אני מאבן את זה לקרן הון. כן. כן, אבל הכל היה דוח רווח והפסד. הכל היה שניהם דוח רווח והפסד. למה שיתפתי את המיעוט באג"ח? יש כאלה שטוענים שבכלל גם באג"ח לא צריך לשתף אותו. כן? ויש ויכוח בין המשרדים, האם צריך לשתף אותו או לא. ולכן, הגישה המקובלת היא גישת המנפיק. מה זה גישת המנפיק? אם האג"ח הוא של ב', כן משתפים. ואם האג"ח של א', לא. אם תגידי לי איפה זה רשום בתקן, לא רשום בתקן. זה המשרדים עושים ככה. נגיד אוניברסיטת תל אביב לא מלמדים ככה, הם אומרים שבאגף מה פתאום, למה לשתף את המיעוט? הם לא עושים נקודה של המיון. אבל רוב המקומות כן עושים. כי הפרשנות של רוב המשרדים, חוץ ממשרד אחד, רוב המשרדים כן משתפים את המיון עם האגח הוא של חברת הבא. עוד פעם, אני לא אומר שזה הכי נכון. יכול להיות שבן אדם מסתכל על זה ויגיד לי, אז למה שם כן שיתפת? כמו שאת אמרת. אז שם זה לא כתוב בתקן, רק שתדעי. באגח, אם תגידי לי איפה כתוב שצריך לשתף את המיון, לא כתוב. ושום תקן לא כתוב את זה. לכן זה אנחנו מלמדים, כי המועצה אמרה שהיא תקבל את הגישה הזאת. אז אנחנו מלמדים ככה, אז לבוא עכשיו ולהגיד לי למה באגח כן, זה לא בגלל שזה שם יש היגיון. כי שם אומרים, אם זה אגח של חברת הבת, צריך לבוא למיעוט ולהגיד לו, נבדה אגח שלך. אבל פה זה חיווני בכלל. מה, אני יכול לבוא אליו ולהגיד לו, בוא נשתתף, בוא תשתתף. חוץ לזה הוא יגיד לי, מה אתה רוצה ממני? זה הכנסות שלך. ולכן פה לא משתפים אותו. עכשיו יש עוד בעיה, שעוד לא דיברנו עליה. אני ביטלתי 20% מ-6889. נשאר עוד 80% מ-6889. מה שביטלנו, ביטלנו, מה שלא ביטלנו, זה אופציות המרה שמוחזקות בידי חיצונים. אני מחזיק 20%, אז מי מחזיק 80%? חיצוני. עכשיו, עולה השאלה, מה אני עושה עם הסעיף הזה? בסדר, ביטלתי 20, נשאר 80, מה עושים איתו? איפה מציגים אותו? במאזן המאוחד. אז בואו נחזור טיפה אחורה, בשיטת שווי מאזני, שא' חישבה את חלקה באקוויטי, היא לא לקחה בחשבון תגמולים על חשבון אופציית המרה, כי אמרנו בואו נחכה עד יום הפקיעה או יום המימוש. למה הרעיון הזה? כי זה כמו התחייבות. זה עומד באוויר, זה התחייבות, נפקתי אופציות לחיצוניים. אם זה יפקע, אז אני אקח את זה אליו. אם זה ימומה, זה יהפוך ליום מנועד בפרמיה, אני אקח את זה. כל עוד. זה עומד בתור תקבולים על חשבון אופציית המרה, אמרתי לכם לא לקחת את זה. עכשיו עוברים למאוחד, אותו רעיון. כי אם באקוויטי לא לקחת, למה במאוחד כן? במאוחד אתה צריך להגיד לעצמך למעשה שזה התחייבות מול חיצוניים. אם היא תפקע, תיקח את זה, אין בעיה. אם זה ממש למניות, תיקח את זה, אבל כל עוד זה אופציות, אם באקוויטי לא לקחת, למה במאוחד לקחת? לא צריך לקחת את זה. עכשיו יש פה בעיה, אז אם לא ניקח את זה מה, לא נציג את זה בכלל? בתקינה הישראלית הפתרון שניתן לתגבולים על חשבון אופציות זה, כמו בשיטת שווי מאזני, לא לשים את זה בעון העצמי. אבל בכל זאת, מה זה לא לשים את זה בעון העצמי? זה כאילו מתייחסים לזה כהתחייבות ולא כהון. היינו שמים את זה בהתחייבויות. בתקינה הישראלית היינו לוקחים את זה מחברה ב' מההון ושמים את זה בהתחייבויות. אבל לא בדיוק בהתחייבויות, היינו עושים את זה בסעיף שהיו קוראים לו סעיף מעין עוני. בין ההתחייבויות להון העצמי היינו עושים סעיף מעין עוני ושמים שם. מחכים עד ליום הפקיעה וליום המימוש. איך היינו מסבירים את זה? זה לא שלנו, וגם לא של המיעוט. זה התחייבות של הקבוצה שבעתיד היא תהפוך להון. מתי זה בעתיד? יום ההמרה או יום הפקיעה. עברנו ל-IFRS, ה-IFRS אומר, מה זה אתה שם לי פתאום סעיף חדש בין הנכס, בין ההתחייבויות לנכס, להון העצמי? אין סעיף כזה. ביאס אחד כתוב, נכסים, התחייבויות והון עצמי, אתה אומר לי סעיף מעין עוני, מה זה סעיף מעין עוני? ואז עולתה השאלה עוד פעם, אז איפה נשים את זה? ה-IFRS אומר, אתה צריך לשים את זה בהון העצמי, אדוני, זה רכיב עוני. עכשיו, בתוך ההון העצמי יש חלק הבעלים וחלק המיעוט. עקרוני זה לא שייך, לא לבעלים ולא למיעוט, זה התחייבות. אבל הם עומדים על כך שזה רכיב עוני במאזן המאוחד, זה יהיה בתוך ההון העצמי. ולכן מה שעושים זה, שמים את זה בהון העצמי, לא ממציאים עוד איזה סעיף, שמים את זה בהון העצמי יחד עם הסעיף של הזשמש. כלומר, הזשמש יהיה חלקו באקוויטי, חלקו בהפרשים מקוריים, חלקו ברטמים, סכם, כמה יצא לך? מיליון שקל? תוסיף לו מיליון שקל לתקבולים. עכשיו, אני לא אומר שזה שלו ולא אומר שזה שלי. אני רק שם את זה בזשמש. שמה היגיון לשים את זה בזשמש? מי זה הזשמש? זה בעלי המניות שהם לא הבעלים, הם לא חברת האם. עכשיו, הזשמש לא חייב להיות בעל מניות בתפיסה שלהם. זשמש יכול להיות גם בן אדם שהשקיע באופציות שלי, הוא גם מיעוט. כי המיעוט הוא מי שלא שולט. הזשמש הוא מי שלא שולט. כמו מבח. כמו מבח. אבל מבח תמיד היה מקובל לשים עם המיעוט, כי במבח זה באמת בעלי המניות של המיעוט מחזיקים. באופציות יכול להחזיק דוד. מי זה דוד? בן אדם שאין לו מניה אחת אצלך. אז למה הוא קנה? אמרו לו לקנות, יעלה בבורסה, קנה. הוא לא מחזיק במניות שלך בכלל, הוא לא באסיפת בעלי המניות. אתה מבין את ההבדל? כי מניות בכורה זה מניות. אז שאמרנו לכם, תשימו מניות בכורה יחד עם המיעוט. אמרתם, הגיוני, אני לא מחזיק, אז המיעוט מחזיק. פה יכול להיות שהמיעוט שמחזיק במניות בכלל לא מכיר את זה שמחזיק באופציות. למה מי קנה את האופציות? קופת גבל קנה את האופציות שלי, אני יודע, היא לא מיעוט אצלי. אבל בכל מקרה, יש היגיון לשים את זה במיעוט, כי המיעוט לא מייצג רק את בעלי המיעוט שלו. המיעוט מייצג את ציבור המשקיעים שלא שולט. ציבור המשקיעים שלא שולט, אם הוא קנה אופציות, צריך לשים את זה במיעוט. ולכן, אני מיד אכתיב את זה, תלכו לדוח על השינויים בהון העצמי. דוח על השינויים בהון העצמי, שורה שנייה. רגע, רגע, דקה, דקה, דקה. שנייה, שנייה. הנפקת אופציית המרה של אג"ח ראשון לרביעי 2014. תלכו לעמודה של זשמש. מה שמתי לו? 5511. תסתכלו למטה, מה כתוב? רק החלק מתוך אופציית ההמרה מוחזקות על ידי חיצוני, מתוך אופציית ההמרה מוחזקות על ידי חיצוני. 80% מ-6889. ה-178 כבר הסברתי לכם, אז זה תוצר לוואי של היום הראשון שנוצר הפרש ולא ידעו איפה לשים אותו, שם אותו בקרנו. על 5511 זה האופציות שמוחזקות בידי חיצוניים, זה ה-80% שלא ביטלנו. במאוחד אתה שם אותם יחד עם הזשמש. מה ההיגיון עוד פעם? הזשמש מייצג את ציבור המשקיעים שהוא לא חברת האם. מי זה ציבור המשקיעים שהוא לא חברת האם? זה שמחזיק במניות המיעוט, וזה גם שקנה אופציות. שמים את זה בתוך הזשמש. זה הפתרון של ה-IFRS במאוחד למכשיר עוני של חברת הבת. תבטל את מה שאתה מחזיק, בבקשה, ביטלתי, את היתר תשים יחד עם הזשמש. זה ההסבר השני. מה איתך? שווי מאזני לא לקחנו, אבל לא איחדנו, אז לא עלתה השאלה. לא לקחנו, ולא אמרתי לכם כלום. אתם גם הייתם מבסוטים, לא לוקחים. אבל שאתה בא לאחד פה, מה זה לא לקחת? לא לקחת, אז תשים את זה בתור התחייבות. אתה מסכים איתי? אבל הם לא מסכימים לשים בתור התחייבות. ולכן הם אומרים, תשים בתוך העון העצמי, כי זה מכשיר עוני, יחד עם הזה שמשמע. זה הפתרון. עכשיו, אם שמעתם את מה שהוא אמר, אז למה בשיטת שווי מאזני לא שאלת את השאלה הזאת? שיטת שווי מאזני, אני מאחד את המאזן של החברה. לא, אז מה אמרתי לכם, אל תיקחו וזהו. לא עלתה השאלה, אז איפה לשים? אם אתה לא מאחד את המאזן של החברה למטה, מה אכפת לך איפה לשים? אל תיקח, זו הייתה התשובה. במאוחד, אתה לא יכול להגיד לי, אל תיקח, בסדר, אל תיקח, ומה עם הסכום הזה? לא נשים אותו, זה לא יתאזן. מה? אל תיקח, אל תיקח, ואיפה נשים? אז ה-IFRS אומר, אתה תכניס אותו כברירת מחדל בתוך הזשמש, כי אין איפה לשים אותו. אתה לא יכול לשים אותו עם הבעלים, כי זה לא שלהם, וזה גם עקרונית לא שייך לזשמש שמחזיק במניות, אבל בכל זאת, הכי הגיוני לשים את זה עם הזשמש, כמו מניות בכורה לא ניתנות לפי. בדיוק, אותו דבר, רק ששם יותר קל להבין, כי זה מניות. פה זה אופציות, אתה אומר, מה זה שייך? אז אם לא תשים לא פה ולא פה, תצטרך לשים בהתחייבויות, הם לא מסכימים. כי הם אומרים, אם זה מכשיר עוני, איך הוא יכול להיות בהתחייבויות? עכשיו, למה בתקינה הישראלית היינו עושים את זה? בתקינה הישראלית לא היה הבדל בין התחייבות לעון, הכל לא עושה את זה.
למה רווח
שם? למה? רווח? לא, אתה יודע. ולכן הפתרון הוא לשים בתוך העון העצמי. כן, משה, אתה לא מבסוט מהפתרון.
אם היו לי את האופציות,
שנניח
הם לא היו
מסיבותות,
אז גם אותם היית אומר,
היית
תוסיף אותם גם
לזה. בדיוק, אבל אני רציתי בשאלה להראות החזקה הדדית של האגף, החזקה הדדית של אופציות שהם מכשיר עוני, והחזקה הדדית של אופציות שהם התחייבות פיננסית, ולזה עוד לא הגענו, עוד 3 דקות מגיעים. 5, 3 דקות. אף פוסטי על הדקה. ואז אתה רואה את הכל בשאלה אחת פרוס, כמו סיפס. אתה רואה, גם אג"ח, גם אופציית המרה מרכיב עוני, וגם אופציות שווי, ובאופציות שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד לא תהיה קרן הון. ותראה, כי זה שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד גם בחברה למטה, וגם בחברה למעלה. לשאלה ששאלת קודם, אז איך אני אדע אם זה קרן הון או דוח רווח והפסד? אתה זוכר? אמרתי לך, תגיד לי מה המכשיר, ואני אגיד לך איפה לשים. בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד זה לא ילך לקרן הון. כי זה שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, זה לא מכשיר עוני. כן, מה איתך?
אם המיעוט של האופציה יכול להפוף את השליטה מהמיעוט שהמיעוט יעשו
בשביל
משהו?
בטח. כשאתה בא לבדוק בכלל אם לאחד, עוד לפני שלבי האיחוד. כשאתה בא להבין האם יש לך שליטה או לא, אתה צריך להביא בחשבון מה יקרה אם יממשו את האופציות, ואם תאבד את השליטה. כי אם תגיד לי כן, אני בכלל לא מאחד, אני עושה שווי מאזני. בטח, מה? זה עוד לפני. פשוט בשעות, תוך השאלות הכמותיות אנחנו מניחים שאם אני מחזיק 80, 70, אז זה שמאוחד, ועם 40, 30 שווי מאזני. אבל אני עוד פעם אומר, ואני חוזר ומדגיש את זה, אם יש אופציות שניתנות למימוש באופן מיידי, אתה צריך להביא אותם מתוך מכלול השיקולים, האם אתה בכלל שולט. כי יכול להיות פה, שאם ימירו את הכל, אתה בכלל תאבד את השליטה. אבל אל תשכח שבשליטה אין רק אופציות, יש עוד גורמים. יכול להיות שפה, במקרה הזה, הגיעו למסקנה שכן שולטים. גם נראה הגיוני 80%. אבל עוד פעם, צריך לבדוק את הדברים האלו. אני לא מניח שיכניסו לכם את זה בתוך שאלה כמותית. כי אני לא יכול לכתוב את כל הקריטריונים בתוך שאלה כמותית. אבל בתוך שאלה תיאורטית, בטח, אם יש לך 80% ויש אופציות שלו, והוא מממש אותה, ואני עובר ל-40%, אני בכלל לא צריך לאחד. כן, עוד פעם, הרשות לניירות ערך אומרת, צריך להפעיל שיקול דעת, לא אוטומטית, אבל אופציות, ייצוג בדירקטוריון, החלטות קריטיות שהתקבלו בחברה, מי קיבל אותה? האם הוא, בגלל שיש לו אופציות, או האם אני? כלומר, יושבים בדירקטוריון, אני יודע שיש לו אופציות. אבל אם הוא אומר לי, תנהל אתה, עזוב אותי, אני לא בראש שלי, אני פה משקיע אסטרטגי, אני לא באתי לנהל את החברה, אז אני שולט. אם הוא כל החלטה אומר לי, אני קובע, אם אתה לא עושה כמוני, אני מממש את האופציות. אז הוא שולט. זה דברים שבתוך שאלה כמותית, אני לא יכול לדעת. אין לי את הפרוטוקולים של הדירקטוריון, ואין לי את מה קורה ביחסי גומלין ביני לבין זה שמשקיע באופציות. ולכן, לשאלה תיאורטית בטח, ברור שזה רלוונטי, אבל לשאלה כמותית אני מניח שאם אתה באחוז החזקה מעל 50% אתה שולט. במציאות בודקים, רשות לניירות ערך בודקת ועושה בעיות. הייתה חברה אחת שלא רצתה לאחד, כן, והיה לה אופציות והחייבו אותה לאחד, אמרו לה, יש לך אופציות, אתה 40% פלוס האופציות 60 תאחדים. והיא אמרה, מה פתאום, אני לא מוכנה, אני 40%, וגם שם לא היה כדאי לממש את האופציות אפילו. היית צריך לשלם 10 שקלים, תוסף במימוש לקבל מניה ששווה 5, אז חברה טענה, אבל לא כדאי לממש את האופציות. אז רשות לניירות ערך אמרה להם, בה, תמכרי אותם, ואז אל תאחדי. אמרה, אני לא רוצה למכור את האופציות, אז תאחדי. כלומר, גם הנושא של סבירות על מימוש, הם גם עכשיו התחילו, ואמרתי לכם שבתקן זה לא כל כך כתוב, רשות לניירות ערך בארץ אומרת, סבירות על מימוש לא מעניינת אותי. אם יש לך אופציות, ואתה מממש אותם, ואתה עולה לאיכות, תאחד. בסדר, אין, אי אפשר להכניס את זה בתוך שאלה כמותית, אני עושה לפי האחוזים הרגילים בזה. טוב, אני צריך להכתיב, אתם צריכים לרשום כותרת, הצגה. של התקבולים. הצגה של התקבולים. על חשבון אופציות המרה במאזן המאוחד. אופציות המרה במאזן המאוחד. לאחר שביטלנו בפקודה מספר 8 20% מהתקבולים יתרת אופציות ההמרה מוחזקת בידי משקיעים חיצוניים. לפיכך עולה השאלה כיצד יש להציג את התקבולים שמוחזקים בידי חיצוניים במאזן המאוחד. יא 32 קובע שיש להציג את התקבולים בעון העצמי מאחר ומדובר במכשיר עוני. כמו כן לא ניתן להציג את התקבולים בתוך החלק של הבעלים מאחר והאופציות מוחזקות בידי חיצוניים. לכן הפתרון הוא להציג את התקבולים יחד עם הזשמש עד ליום הפקיע או עד לתאריך המימוש, זה הפתרון. פתרון הגיוני, שמתי לכם אותו בדוח על השינויים יחד עם הזשמש. עכשיו צריך להמשיך, לא סיימנו. אז עשינו אגב, עשינו אופציית המרה, איפה עוד יש הרזקה הדדית?
אופציות.
אופציות, אבל באופציות זה לא מכשיר עונים מול שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. זה שווי הוגן דוח רווח והפסד מול שווי הוגן דוח דרך רווח והפסד. שניהם אותו דבר, אצל אחד זה התחייבות פיננסית, אצל השני זה השקעה בנגזר. ולכן אנחנו קודם כל, כמו שעשיתי לכם עד עכשיו, עושה תנועה, מה קרה באלף, מה קרה בבית, ואז עושה פקודה לבטל את הניפוחים. עכשיו, תלכו למודפס עוד פעם, תראו בכמה אלף קנתה, בכמה היא שירכה את ההשקעה, מה קרה בבית עם ההתחייבות בגין האופציות. כשאנחנו נרשום את זה בצורה מסודרת על הלוח, תנועה אני עושה לכם. אז קודם כל תראו את זה בעיניים, מה, בכמה הבית עם פיקה, מה היא עשתה עם זה.
על האופציות
א', על האופציות א', על האופציות א'.
בצד של א'
זה שווי הוגן
כל הזמן.
וגם בבית זה שווי הוגן כל הזמן. חייבות פיננסית, שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. היום את לא מפוקסת, מה? 94, 2, 6, 3, יתרת פתיחה. לכמה אופציות? ל-30? נכון, ל-30. יופי, היה מימוש של 20. נכון, ובפלאג נאמבר יש שיעור. שימו לב, התנועה בחברה ב' היא תנועה יותר קשה ממה שהיה באופציית המרה, כי באופציית המרה בכלל לא הייתה תנועה. פה יש יתרת פתיחה של 30,000 אופציות. אחר כך היה שיעור ומימוש. בסוף נשאר 10,000 אופציות. שני שליש מומשו, שליש לא מומש. ובחברה א', בכמה היא קנתה את האופציות? 19,200, נכון? 19,200, וכמה בסוף השנה? 21. אז יש לה הכנסות? מימון. בואו נרשום את זה בצורה סודרת, א' מה עשתה, ב' מה עשתה, ואז נבוא ונראה איך אנחנו עושים פקודת יומן לבטל. ואני כבר אומר לכם, פה לא יהיה קרן עוד, לא תהיה קרן עוד, גם אם יהיה הפרש. יהיה הפרש, לא ילך לקרן עוד. למה? זה לא מכשיר עונים, מה נשאר בקרן עוד? תשים בדוח רווח והפסד, כמו אגב. קודם כל בואו נראה בחצי התנועה למה נוצר הפרש, אני כבר אומר לכם למה נוצר הפרש, בגלל שלבית יש הוצאות הנפקה ולאלף אין, וההפרש הזה אתם תראו ילך לדוח רווח והפסד. אז ככה, טיפול מהחזקה הדדית של אופציות א', חייבות, כן, כן, בסוגרן. בסוגרן, צודק. Thank you. פה? כן. מצאנו אותו, אבל במושפס, הראיתי אותו. עכשיו שאלה, אם אני רוצה לבטל בתאריך המאזן, זה 6 מ-10. זה 60 אחוז. אם אני אבטל השקעה באופציות 21 מול 60 אחוז מההתחייבות בגין אופציות, למה אין הפרש? 60 אחוז מ-35 זה 21, כן? למה אין? זה שניהם שווי הוגן דרך דוח לב הפרש. אין הפרש. אבל ביום הראשון, 6 מתוך 30. זה יחס של 20 אחוז, זה לא מתאים, 20 אחוז מ-94, 263 זה לא 19,200, למה? הוצאות הנפקה. בשנה הבאה, אם הייתי עושה תנועה, כבר לא יהיה הפרש בכלל. למה? אז זה כולם שווי הוגן, אין הוצאות הנפקה בשנה השנייה. ולכן, תראו, אני אעשה פקודת יומן, אני אבטל את ההשקעה באופציות 21 מול התחלטות בגין אופציות 21, אני אבטל את כל ה-1800, אני אבטל 20% מזה, למה 20? כי איש של 1 ל-6, איש של 1 ל-30. אני אבטל 20%, כלומר אני אבטל את כל ה-1800 מול 20% מה-10737. יהיה לי הפרש קטן. אני אראה לכם שההפרש הזה נובע אך ורק מהוצאות ההנפקה, והוא ילך לדוח רווח והפסק כמו באג"ח ולא לקרן הון כמו באופציית ההמרה. למה? זה הכל דוח רווח והפסק פה, מה זה קשור לקרן הון? זה לא מכשיר הוני בכלל. עכשיו, אם אתם תעשו שנה שנייה, שלישית, רביעית, יסתדר בדיוק. רק בשנה הראשונה, בגלל שיש הוצאות הנפקה, הן הולכות לדוח רווח והפסד, מה לעשות?
אמרת גם לוקחים 20% מהשימוש, אני צריך לבטל, נכון?
לא, מימוש לא, מימוש זה... היא עשתה התחייבות בגין אופציות מול המניות, בגלל זה, זה עסקה בין בעלי מניות, נגיע אליה. ירדתי באחוז החזקה, מה זה קשור? אל תדאג, נגיע למימוש. עוד מעט. אז ככה, פקודה 10.
Thank you.
אני לא עושה פה מיסים עיקים ולא מיעוט, כי זה אפס. שוב יוגן דרך דוח רבר והפסד, תראו, אין הבדל במאזן בסוף. אין הבדל, 21 מול 21, אין הבדל. ההבדל בסעיפים התוצאתיים נובע מההוצאות הנפקה. שזה גם הולך לדוח רבר והפסד, כי זה שוב יוגן דרך דוח רבר והפסד. אם תבואו שנה הבאה ותעשו עוד פקודה כזאת, פה בכלל לא יהיה בעיה. כי הם יתחילו מאותו מישור. 21 מול 35. 60% בדיוק, שנה הבאה כבר לא צריך גם את הפלאג נאמבר הזה. זה בדיוק יהיה. שנה ראשונה, בגלל שיש הוצאות הנפקה, אני רוצה לפרש.
למה לקחנו 60%?
למה 60 ביתרה ו-20 ב... למה 60 ביתרה ו-20 במימון? תראה, תסתכל על המספרים. זה ל-30,000 אופציות. בסוף זה ל-6,000. למה כתבתי לך לאופציות? של מה עשיתי לך את זה? בשביל שתראה, זה 60%. למה 60? 6 מתוך 10. זה 20%. פה. 20%. למה 20%? 6 מתוך 30. אתה רואה? זה היה מימוש בסוף השנה. אתה חייב לראות את זה. לעשות תנועה פר אופציות. טוב, אני מכתיב את זה מתחת לפקודה. גם בחברה א' וגם בחברה ב', האופציות מטופלות בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. לכן בתאריך המאזן אין הבדל בסכומים של ההשקעה באופציות ושל חלק יחסי מההתחייבות בגין אופציות. יחד עם זאת, נוצר הבדל של 347 בסעיפים התוצאתיים אשר משקף 20% מהוצאות ההנפקה שהיו לחברה ב'. בניגוד לאופציית ההמרה שבה ההפרש נסקף לקרן הון, מאחר והיה מדובר במכשיר הוני, הרי שבאופציות א' מדובר במכשיר פיננסי הנמדד בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, ולכן ההפרש יזקף לסעיף המימון. ופה אין. זה אפס אבל, מה נזקק את המס? זה אפס, הכל שלושתם זה אפס, מה נזקק? היום?
לא, תגיד לזיקית, זה אפס.
אה, תסתכלי. היום את... מה אני אעשה מס על אפס? אפס. למה עשיתי את האפס? למרות שאין לי פה. לא לימוד ולא מס. טוב, עכשיו סיימנו עם ההחזקות ההדדיות. סיימנו עם הרתם. נשאר עוד דבר אחד, לטפל בדיבידנד. תסתכלו במאזן בוחן של ב' כמה דיבידנד יש, ובמאזן בוחן של א' כמה הכנסות מדיבידנד יש. 80 ו-56. אז אני רוצה לבטל את ה-80, לבטל את ה-56 זה לא מתאים. מה אנחנו תמיד מחייבים? זה אשמה של עצמי. למה זה אשמה של עצמי? זה מגיע לו, זה של המיעוט. ותסתכלו בבקשה בנתון 5, הדיבידנד לא שולם. אם הדיבידנד לא שולם, מה עושים? אם נקבל את זה נשלם. כן? אפשר להגיד, זה מה ששמעת. שזה מכשיר עוני, זה קרן עוד. שזה שווי הוגן דרך דוח קרלו והפסד, זה דוח קרלו והפסד. שזה אג"ח, זה דוח קרלו והפסד. בקיצור, הכל זה דוח קרלו והפסד, אלא אם כן מדובר במכשיר עוני. זהו. ואופציית הממ"ד מסכימה איתי שזה מכשיר עוני? כלומר, אם לא, זה הכל לדוח קרלו והפסד. זה שמה של רווח והפסד, מחולק, נכון? כמה הוא מחולק? עד ראשונה רביעית, 20, אף מראשונה רביעית, 60. עכשיו תסתכלו, גם כתוב לכם בשאלה שהרווח מתפלג באופן שווה, מתחת למאזן בוחן. הלך הנכד כי הרווח הוא הפסד של חברה ב' מתפלג באופן שווה. יוצא פה הפסד 10,000 שקל, אם תחברו את כל הסעיפים התוצאתיים של ב', יוצא הפסד של 10. עד ראשון לרביעי הוא מקבל 20%, מראשון לרביעי הוא מקבל 30%. ויש לכם הפחתה של הפרשים מקוריים, שכבר הכנו את זה, 20 ו-30, רתמים, פדיון מוקדם של אמבלך ששיתפנו אותו, זה שמה שרווח בהפסד. זה שמש מאזן, זה כבר סיפור אחר, המשם צריך לעצור פעמיים. גם בראשון לרביעי וגם בסוף השנה, בגלל המימוש והעסקה בין בעלי מנהל. קודם כל זה שמש רווח בהפסד. למה בראשון לרביעי צריך לעצור? כי אם חברה ב' מנפיקה חבילה ויש בה מניות ואני קניתי רק 20%, אני דוללתי מ-80 ל-70, זה ראינו כבר בתחילת השאלה. מה אני רוצה לעשות פה? רק למצוא את הקרן הון נזכה בין בעלי מניות, זה מה שאני צריך. אני לא ממספר את הפקודה הזאת, לא כלום, תן לי את הקרן הון וזהו. איך אני אמצא אותה? זה שמה שלפני, זה שמה שאחרי, פקודת יומן. חובה מזומן, רק הכסף שהגיע מחיצוניים, כי אני גם קניתי בחבילה. זכות זה שמה שאני מניח שהוא יעלה, כי הוא עלה מ-20 ל-30. פלאג נאמבר, קרן הון, זה מה שאני צריך. אני רוצה בשביל למצוא את הקרן הון, נשים אותה בדוח על השינויים בהון העצמי. בסדר? עכשיו מי שיכול להגיד לי מה האקוויטי של חברה ב' בראשון הרביעי לפני ההנפקה של החבילה. יש לכם מודפס דוח על השינויים בהון העצמי, תלכו תראו שם. ההון העצמי של חברה בית ערב ההנפקה של החבילה. 500 זה יתרת פתיחה, נכון? זה בראשון הראשון.
אבל יש...
הפסד 2500. למה 2500? מתפלל באופן שווה. זה האקוויטי רגע לפני. זה 497,500. מה אתה מוסיף בעקבות ההנפקה של המניות לאקוויטי של חברה בית? הכל כתוב, אתה לא צריך לחשב. 287, טעות
חמורה.
אז תקחי את ההון מניות ואת הפרמיה.
בלי התקבולים.
280,150. זהו. חלקו לפני, חלקו אחרי, פקודת יומה. זה מה שאני צריך. אחר כך נעצור עוד פעם, בסוף השנה, 31 לדצמבר. אנחנו בראשון הרביעי צריכים למצוא את הקרן. עכשיו, חלקו בהפרשים מקוריים אין לנו בראשון הרביעי בדיוק. נלך לנדרש הראשון, לשלב הראשון, סליחה, ונראה שם כמה הפרשים המקוריים בראשון הרביעי, כמה חלקו לפני, כמה חלקו אחרי. יש שם מוניטין 10,000 ויש שם הפרש מקורי רכוש קבוע. צריך להביא אותו עד ראשון הרביעי. זהו, זה רגע לפני, רגע אחרי. בסדר, אני מתחיל לרשום את זה. 497,500 אמרתם לפני, אחרי אני מוסיף 280,150. בסדר, אין בעיה, זה העיקר אפס, כן? אין בעיה. לא מינוס ולא פלוס, זה אפס. ובגלל שהיא אמרה תגבולים, אז רשמתי. תגבולים על חשבון המצאת המרה, אני כן שם. 5511 הידוע, שם אותו בסוף. זה השמש לפני. מה זה ה-5511 הזה? מה הוא עושה פה איתו? תגבולים על חשבון המצאת המרה, הם איתו. למה הם איתו? כי אין איפה לשים אותם. שים אותם שם. פלוס או מינוס, מה שאתם רוצים. תגבולים אני לא לוקח, כן? תגבולים זה לא שלי, לא שלו. שיטת שווי מאזני אני לא לקחתי, הוא לא לוקח. זה שהלבישו לו את זה בסוף, כי אין איפה לשים את זה, שמו את זה בזשמש.
זה לא אומר
ש...
זה
רגע לפני, כן. בסדר, את צודקת, נכון. נעשה גם אחרי פלוס מינוס תגבולים אפס. בסדר, אין תגבולים, אפס. זה בלבל אותך עם חלקי, אין בעל. אין תגבולים.
לא, זה לא.
מה?
5511. אם
הם עוד לא הוציאו
את החבילה,
אין משנה. למה, הנפיקו את החבילה? בסדר, זה לא משנה, כי ה-5511 גם באחרי הוא... לא, שלא תשימי בלפני כן ובאחרי לא. אז יהיה רווח על החמש... אוי, ואי, לא, זה לא, זה לא. לא, אז גם בלפני, גם באחרי הוא 5511. כאילו הנפיקו את האגף, נתנו לו, גם לפני, גם אחרי. אם תשימי בלפני ובאחרי, לא, זה ישפיע על הקרן און.
לא, משהו בין מה שאתה מסתכל על חלק מהחבילה שם, כי אתה אומר, הונפקה החבילה, אבל אני לא רוצה להסתכל רגע על המניות. זה מה שאתה אומר לי?
כן. כי אם תשימי, לא תשימי את ה-551 פה, ושם תשימי אותו, הקרן און שלך תצא לא נכונה. הרי זה רק הצגתי שמים אותו פה. אין לי בעיה, אל תשימי בשניהם. אל תשימי בשניהם, אין לי בעיה, אבל אם את שמה, תשימי בשניהם. כן, מה חלקו אחרי? במקום 20 כמה? במקום 20-30, במקום זה, או יחד עם זה, מה אני מוסיף? 280, 100, תסתכלו ב... 280, 150. זה מה אני עושה לו? מה פתאום להפחית אותו? רואים, רואים. 30 חלקי 20. 30 חלקי 20, וזה נשאר אותו דבר. אם יכולים לשים אותו, יכול לא לשים אותו, זה לא משנה לי, הוא לא משתנה. אז ככה, אז תשמע שאחרי... אבל איך תמצא את זה? בראשון הרביעי.
מה?
איך תמצא את הקרן און בראשון הרביעי? אלא אם כן אתה מבטר על החישוב הזה, כאילו אומר לא צריך. זה יכול לבטר, שתי נקודות. כל זה רק קרן און. ואין לשון בדוח על השינויים בעון העצמי, כן? אם אתה לא רוצה, לא צריך, תלך עד סוף השנה, ישר. כמה היא קיבלה? כמה? 412 מאיפה ירד?
420.
420. למה 420?
42.
כן, ותכניס בפנים גם את האג"ח, אופציות, לא נורא. אני עושה פה המניות, אתה מכניס לי את הכל. כי גם אחרי המלאי תכניס גם. כמה המניות היא קיבלה? לא 280, 150. גם לא. וגם לא מה שהוא אמר. כן. לא נכון. הקבוצה לא קיבלה 280, 150.
אחרי
שראינו
את
ההוצאות
הנפקה,
הוא רק קיבל את
הברוטו.
פחות חברה א', בטח. א' משלמת לעצמה, מה? כמה א' קנתה?
20%.
אז כמה כסף אמיתי התקבל?
80.
80% מ-280, 150.
זה
החיצוניים. כמה התשמה שלה? זה פחות זה. פלאג נאמבר? קרן הון. אין מס. למה אין מס? בהנפקה אין מס. עוני. הנפקה לצד ג' לא. אם הייתי מוכר מניות היה מס, היינו ממשיכים עוד פקודה. הנפקה אין מס. מס הכנסה לא ממסה הנפקה. בסדר? מה, איך הבאת 420 אלף? מה, אתה מכניס את כל התמורה שאני עושה לך עסקה בין בעלי מניות? עסקה בין בעלי מניות זה על הנפקת מניות, לא יכול להכניס את כל התמורה. בסדר? רק מה שהתקבל מחיצוניים על המניות, ולא 280-150. 80% מ-280-150, אני גם קניתי. בסדר? מי שגומר לעתיד, שילך לדוח על השינויים בהון העצמי, יראה את השורה של עסקה בין בעלי מניות בראשון לרביעי. הסך הכל בדוח על השינויים זה הכסף שהקבוצה קיבלה. זה הסך הכל, זה הגידול במיעוט וזה הקרן הון. זה עסקה בין בעלי מניות באמצע השנה, עשינו את זה גם בשאלה במאוחדים בגיל, גיל אופציות. אחרי ההפסקה צריך עוד אחד, עוד כזה דבר. בסוף השנה בגלל המימוש של האופציות. יש עוד עסקה בין בעלי מניות.
מה שאתה דיברת בתחילת השיעור, זה 40% מהותיים, 20% אופציות, ואז אמרו שבגלל שזה כמו 60%, אז אני צריכים לאחד את זה בכל מיני תספים.
אני לא אמרתי דבר. לא קשור
לשאלה
הזאת. אמרתי שאם מי שיש לו 40% ויש לו אופציות שהוא יממש אותם והוא יהיה 60, הוא צריך לאחד.
ואם אתה חברת...